בדיקה. צפייה נעימה.
אז אנחנו בהקדמת הרב המחבר במסיעת ישרים. פעם שעברה דיברנו, או יותר נכון, מיקדנו את המבט על קבוצת אנשים בעולם היהודי, שקרויים בלשונו של המחבר, אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים. אנשי השכל המהיר ופיקחים החריפים הם טיפוסים שנתברכו, כן? טיפוסים שנתברכו בתכונה שכלית בולטת, בין מצד המהירות, בין מצד החריפות, כן? השכל המהיר והפיקחים והחריפים, כן? זה שלוש תכונות שיכולות להימצא בשכל, מהירות, פיקחות וחריפות. המהירות זה באמת מהירות ההשגה, שבעברת השכל על פני איזה תוכן, הדברים נזכרים, זה נקרא מהירות. פיקחות זה יכולת, כן? הייתי אומר, לנער את חבילת השכל ולהתבונן במרכיביה, כמו לפקח את הגל בשבת, שעניינו זה לסלק את האבנים לכאן ולכאן. אם יש גל אבנים ויש ספק חי ספק מת בתוך גל האבנים, מותר בשבת לפקח את הגל. כן. לפקח בראש דבר להזיז את האבנים לכאן ולכאן. גם התכונה השכלית יכולה להצטיין או להיות בעלת יכולת של פיקוח, כלומר לא רק השגה מהירה, אלא במכלול הדברים שאתה משיג וזוכר, אתה גם מסוגל להפוך אותם לכאן ולכאן. החריפות היא התכונה המשלימה, שמרוב חריפות השכל הוא לא רק מזיז את הדברים לכאן לכאן, אלא הוא חותך אותם וחודר לתוכם, כמו דבר חריף שנכנס לתוך המאכל. ידוע שדברים חריפים, כן? הם, למשל, אם יש איזה משהו, פלפל חריף, יש בתוכו בשר, בגלל החריפות הבשר, בגלל חריפות הפלפל, אם חותכים את הפלפל הזה עם סכין, הסכין נעשה בשרי. כן? אם היה רק מגע של הבשר עם הסכין, כן? בשר קר כוונתי. אז לא היה שום בעיה, כיוון שהבשר הוא לא חריף, הוא רך. אז מכיוון שהפלפל הוא חריף, והוא ספג אליו בשר, למרות שהפלפל הוא קר אגב, אם חותכים אותו עכשיו עם סכין, הסכין נעשית בשרית. חריפות היא תכונה שמאפשרת לנו לחדור לפני ולפנים. אם כן, גם השכל יכול להצטיין בשלוש התכונות האלו. מהירות, יכולת הפיקוח של הזזת מרכיבי ההשגה לכאן לכאן, והחריפות זה החדירה לעומק המרכיבים. נו, אז באמת אנשים כאלו, אנשי מעלה, אנשים כאלו באמת זה אנשים מאוד מיוחדים. לכאורה היינו מצפים מאותם האנשים, שבאופן מובן מאליו, קודם כל, הם השתמשו בשלושת התכונות האלו, של מהירות, פיקוח וחריפות ביחס לאיזה ערימה, הם יפקחו, איזה ערימה, כן? בשכלם החריף הם יחדרו אל תוכה, יבררו אותה, יעמיקו אותה. איזה ערימה? ערימת הטבע המוסרי. אנחנו כאן כמובן מתבססים על דברים שלמדנו בשיעורים קודמים. אז מי שלא היה, לא יוכל כמעט להבין על מה אנחנו מדברים, אם כי דרכנו לחזור מפעם לפעם, אבל אני קצת מתכוון קצת לעדן את הנטייה הזו שלנו, כי אני שם לב שאנחנו ממש לא מתקדמים. לא יודע אם תסתכלו לב, אני אישית מאוד אוהב לחזור על הדברים, אין לי שום בעיה בזה, יש לי אהבה מיוחד מבחינתי גם לשאר על הפסקה הזו כל החיים, כי הכל כבר נמצא בה למעשה. מי שמבין את הפסקה הזו היטב יכול לסגור את הספר, הוא כבר באמת, יש בו את הכל. אבל זה לא הוגן כלפי אנשים, בכל אופן, לא כולנו עושים אור אחד, יש אנשים בסך הכל באו לכאן, גם כדי להתקדם קצת, כדי להבין את המכלול. לכן אני אומר, שאני מדבר על הטבע, או הערימה של הטבע המוסרי, מי שהיה פה בשבוע שעבר לפני שבועיים, תרפו מיד מבין מה זה ערימה של הטבע המוסרי. אבל מי שרק הגיע עכשיו, בטח שואל את עצמו, מה זה ערימה של הטבע המוסרי? מביא לי משלים, מה זה? ערימה של טבע, מה זה? יכול להיות שלא מבין. אבל גם על זה כבר הזהרנו ואמרנו, כל מי שרואה את עצמו בשיעור הזה, כמו בשיעורים אחרים, חייב להשתדל. לעצמו הוא חייב. לא מבחינת חוקי המקום. מבחינת חוקי המקום, מכון מאיר הוא מקום מאוד סובלני. לא וטרן, אבל סובלן. ובסדר, אז בודקים, נכנסים, יוצאים, שיעור זה, שיעור אחר. אבל זה לא לטובה. זה לא טוב הדבר הזה. מי שרוצה להיות בעניינים, לבנות עולם מושגים שלם, צריך להשתדל להיות נוכח. אתם רואים שאנחנו בונים פה את המושגים זה על גבי זה? אנחנו תורכים טרחה מאוד גדולה במשך שיעורים שלמים, לחזור על דברים, כדי להבטיח שגם מי שמקרוב בא, ומטבע הדברים יש אנשים שהגיעו אתמול ושלשום, מה נגיד להם? איפה הייתם שבוע שעבר? למה הייתם סיימן שרים? הוא היה בעודו, מה אתה רוצה? נחת רק אתמול, מה הוא יביא? אז תראה אינטרנט. לא מגיע שם, יודע, לא מגיע. לא רוצה אינטרנט, נשאר בשפת הים שם, מבסוט. אז מטבע הדברים, אנשים באו אתמול, אין מה לעשות. אנחנו מודעים לבעיה, אבל מי שכבר היה, מי שכבר ראה ונכח ושמע את הדברים, לא טוב להתרשל, כן? אלא להקפיד על עקרון הרצף, הדבר הזה מאוד יועיל. דיברנו על זה כבר פעם. בכל אופן, היינו מצפים מאנשים כאלה מופלאים, בעלי השכל המהיר, הפיקחים, החריפים, שאת התכונה השכלית הזו, הם ישקיעו בעיקר עבודתו של האדם בעולמו. מה העיקר עבודתו של אדם בעולמו? להידמות לבורא. מה הוא רחום? אף אתה רחום. איפה קיים יסוד ההידמות הזה? איפה הקרקע הטבעית של ההידמות? אמרנו, הקרקע הטבעית של ההידמות לבורא יתברך, למידותיו, נמצא במוסר הטבעי. המוסר הטבעי, שם נמצא העולם הגולמי של המידות, אותו עולם גולמי שגם בגולמיותו אנחנו נהנים ממנו הרבה עצה ותושייה, אפילו בגולמיותו הוא מעניק לנו איזה בסיס קיומי מוסרי, ברוך השם, ברוך השם. אבל אנחנו לא רוצים להישאר ילדים. אנחנו לא רוצים שהמוסר הטבעי יישאר ברמה של ילד. אנחנו רוצים לפתח אותו. לשם כך ניתן לנו שכל. תפקידו של השכל זה לרדת לעומק הטבע המוסרי, ובמהירות, פיקחות וחריפות, לרומם, להעמיק, לקדש, לנקות את הטבע הזה, לשפר אותו, להביא אותו לרמה של בגרות, מה שנקרא בגרות נפשית. לא רחמים ברמה של ילד, או של נער, או אפילו של מתבגר, אלא רחמים ברמה של זקן. זה קנה חוכמה. החוכמה מקננת בתוכו. אנחנו רוצים להגיע לרמה מוסרית כזו, רחמים של גן, חסד של גן, כן? זה חסד, בסדר, עם כל הכוונה הטובה של הילד, במה חסד הוא רוצה לעשות, אז הוא עכשיו נסה לעזור לסכנה לעבור את הכביש, אז הוא חוטף לה את הסל מן היד, תני לי לעזור לך, והיא לא רוצה, הוא לוקח לה. או החסד של לוט, הוא מוציא את הבנות החוצה לאנשי העיר, ובלבד שלא יזיקו לאורחים שלו. איזה חסד זה? זה מצוות אנשים מלומדה זה, מה זה? ככה עושים חסד? אתה נותן את הבנות שלך לאנשי העיר ובשביל להגן על האורחים? איפה למדת את זה? באוהלו של אברהם אבינו? מה זה? תסיר את הלוט, לוט. מה אתה נמצא במחיצה? מה קרה לך? ככה זה לא חסד. יש כל מיני חסד אינפנטילי. החסד האינפנטילי יסודו במוסר הטבעי של האדם שלא עבר זיקוך וביקורת של השכל. ודיברנו על זה לא פעם, לאן אפשר להגיע למקומות מסוכנים ביותר עם המוסר הטבעי. המוסר הטבעי שהוא לא מטופל, לא מונחה ולא מודרך על ידי השכל התורני שלא שותלים אותו בשדה התורני, כלשונו של הרב מוסר אביך, שלא לוקחים את המושגים הטבעיים ושותלים אותו בשדה אשר ברכו השם, שזה שדה התורה, אפשר להגיע לדברים איומים, איומים. ומה לנו יותר מדברי חז"ל? כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. והמרחם על אכזרים זה אדם שעושה שימוש פזיז, ספונטני, רגשי במידת הרחמים שלו. כל היום בוכה על מצבם של הפלסטינאים, מה אנחנו עושים להם, מרים את חייהם, זה דרך ארץ, זה אהבת הזולת, כן? איך מתנהגים, הכיבוש משחית. זה רחמים טבעיים, מסוכנים ביותר. לא לחינם אנחנו רואים בבוקר, עוזר ישראל בגבורה. מסביר אחד מתלמידי החכמים הגדולים של הדור, מסביר, מה זה עוזר ישראל בגבורה? כשאנחנו בבוקר מברכים את הברכה הזו על שימת החגורה, כן? עוזר ישראל בגבורה. מה עושה החגורה? היא יוצרת את ההבדלה הטבעית הנחוצה בין החלק התחתון של הגוף לחלק העליון. כשאין את ההבדלה, התחתון עולה לעליון, כמו שאומרים בשפה קצת יותר עממית, ודי לחכים עבר מזה, כן? התחתון עולה לעליון, והעליון יורד יותר מדי לתחתון. מה עושה החגורה? יוצרת הבדלה. כן? או בלשון חז"ל, חגורה בשביל שלא יראה הלב את הערווה. זה בלשון חז"ל. הביטוי הזה שלא יראה את הלב ואת הערווה, כוונתו בצורה עמוקה יותר, לומר שאנחנו זקוקים להבדלה שתיצור את, כן, את הגבול הטבעי והבריא בין החלקים המרוממים של האדם לבין החלקים התחתונים. אותו דבר ביחס למוסר הטבעי. אם אנחנו לא נשים את הגבול למידת הרחמים, אם אנחנו לא נשים את הגבול למידת הביישנות, כן? ישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, אם לא נשים גבול לשלושת התכונות היסודיות האלה של עם ישראל, המידות האלו יכולות לגלוש ולפלוש למקומות שלא צריכים להיות שם. ואחרי זה יבוא הדד, בן הדד מלך ארם, כמו שכתוב בסיפור התנכי, וינצל את טוב ליבו של מי? של אחאב. שמעתי שמלכי ישראל מלכי חסד הם. כך הוא אומר למשרתיו, אחרי שהוא מובס בקרב, והוא חושב איך ככה עוד להינצל. הוא אומר למשרתיו, שמעתי כי מלכי ישראל מלכי חסד הם. מה זה מלכי ישראל? אין כוונתו לדוד המלך. כוונתו למלכי ישראל שחילקו את המלכות. זה לאותם מלכים שעבדו עבודה זרה, אבל נשאר בהם החסד, רק בלי תורה. כך מסביר הרב קוק. גם אחאב. אחאב נשאר בו מידת החסד הישראלית, אבל מכיוון שהוא עבד עבודה זרה, הוא איבד את כוח התורה, ולכן הטבע אצלו לא היה מרוסן. המידות הישראליות שלא זכו לבירור של תורה, הופיעו לא בזמנם, לא בשעתם, לא במקום המתאים להם. אומר הדד בן, תראו בן הדד, מלך הרם, לא יאומן כי סופר. איזה הבנה של הפסיכולוגיה הישראלית. עד היום מנצלים את הפסיכולוגיה הזו שלנו. עד היום באים רק אלינו בטענות, כי יודעים שאנחנו עם המצפון הרך שלנו, רק אנחנו יכולים להתפלץ מהעובדה שלא נתנו מדינה פלסטינאית לערבים עוד. רק אנחנו אומרים, זה באמת עוולה שאין כדוגמתה, ועוד עם נרדף כמונו שידע כל כך הרבה סבל וצרות, אנחנו נוכל לראות אותם בצערם, ניתן להם, נעשה להם, כן? אורדוס אחי, אגריפס אחינו, כן? אחינו, אח שלנו. בוא תהיה גם אתה כהן גדול, לא משנה שהוא לא כהן בכלל, הוא לא יהודי, אבל בוא תהיה כהן גדול, יאללה, אנחנו ככה מרחמים עליך, תהיה כהן גדול. לא, זה בעיה. אומר מלך, ארם, שמעתי מלכי ישראל, מלכי חסד הם, לכו אליו, ונראה מה הוא יגיד לכם. אם יגיד לכם כך, סימן שפניו לשלום, יגיד לכם כך, פניו מלחמה. הולכים החבר'ה, משרתיו, עבדיו של בן הדד, ואחאב מקבל אותם בחיבוק. ואז יודע בן הדד שאחאב לא נאמן לצו האלוקי. לא נאמן לצו האלוקי להרוג את איש חרמו של הקדוש ברוך הוא. ואז בא הנביא אחרי שהוא מרחם על המלך, ואומר לו, יען בשם השם, יען כי שילחת את איש חרמי. כל הנבואה הקשה על בית אחאב ידועה, פורסמת, הלא היא כתובה במקומה. אבל, זה הדוגמה... מה שאמרנו כעת, שאנחנו מברכים בבוקר, עוזר ישראל בגבורה, הכוונה היא לאזור את המידות הישראליות בגבורה. בגבורת האיפוק, בגבורת הריסון, בגבורת הגבוליות. לתת לכל כוח את משקלו. ואיזה הוא? ומי הוא זה הכוח שמסוגל לשער את הגבול של כל מידה? השכל, במהירותו, בפיקחותו, בחריפותו. בלי עבודה שכלית. אם התגובות הספונטניות, אם הפעולות הנפשיות שלך ביום-יום, הן ספונטניות מדי, ולא נגע בהם השכל די הצורך, תדע לך שאתה עשוי למצוא עצמך בבעיה. ברבות הימים, אתה יותר מדי ספונטני. ותזכור, אם היית חיה, אין בעיה. כי אצל חיה, הטבע הוא כבר משוקלל עם שכל. בתוך הטבע יש כבר את הבינה. אצלו, הכוחות הם לא נפרדים אצל בעל החי, אצל היצורים בכלל, גם בדומה, גם צומח, בחי. אין? הטבע והשכל הם כבר מחוברים בהתחלה. להבדיל, כמו אצל אישה, מה זה בינה יתרה? מה פירוש נשים דעתם קלה? נשים דעתם קלה, פירוש הדבר הוא שהשכל והרגש מופיעים כמקשה אחת ולא כדברים נפרדים. אצל הגבר, דעתו כבדה, כלומר, הדעת היא נפרדת מן הרגש. לכן רוב רובן של הנשים הן ישרות יותר מן הגברים. מכיוון שהעולם הטבעי של הגבר הוא פחות מתוקן. למה? כי אם הוא לא יבחר, הגבר, אם הגבר לא יבחר באופן שכלי לעבוד על טבעו, הטבע לא יהיה מתוקן. אצל האישה, הטבע והשכל כבר מחוברים מראשית היצירה. לכן היא לא מחויבת בתלמוד תורה לשמה, אלא כל חיוב תלמוד תורה של אישה זה דווקא ללמוד את הדינים הנחוצים לה, ואת ההלכות הצריכות לה, אבל לא לימוד תורה לשמה שזה עבודה שכלית טהורה. מה שאין כן הגבר שאצלו, הרגש והשכל נפרדים יותר. לכן הוא חייב לעשות פעולה בחירית שכלית, לבנות את האידיאל בשכל, ואחרי זה ליישב אותו בתוך הרגש. וידעת היום והשיבות אל לבביך. זו מעלת האישה על הגבר. מלמד שהייתה גדולה מאברהם אבינו בנביאות. לא בנבואה, בנביאות, לשון נקבה. נבואה זה סיפור אחר. נבואת אברהם זה נבואה שהיא שכלית. היא באה מכוח של התעלות השכל והחדרת השכל אל תוך הלב, כמו שהוא אמר לנו כאן. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, על ידי הפעולה השכלית, יזכרו לו הדברים, וישים אל ליבו, חוזר ושוטל בתוך הלב. זה נבואה. נביאות זה אינטואיציה נשית חזקה מאוד. אישה מכרת ברוחים, חז"ל אומרים לנו כמה וכמה דברים בעניין הזה, כן? לעומת זה, כן? אצלנו, אם אנחנו נניח לטבע המוזרי לשטוף ולזרום מאליו, כמה וכמה בעיות קשות ביותר יכולות להיווצר מזה. לכן, מה יותר מובן, מה יותר מצופה לכאורה מאנשי השכל המהיר, שהם יקדישו וישקיעו את עיקר מרצם, לפחות בהתחלה, את עיקר מרצם כדי לפנות לעולם הטבעי המוסרי ולהתחיל לאבד אותו כחומר ביד היוצר. כן, מה רוצה להגיד? הסתדר. יש איזה רב שאומר שאלות בסוף, אז אתה מסביר פעם שאחרי שאומרים את הכל, בסוף אין שאלות. אבל אני לא אומר את זה, להבדיל אלפי הבדלות, מה לי ולרב ההוא, איפה אני ואיפה הוא. אבל אני ממש מבקש, אם אפשר לשאול שאלה, אני דווקא אומר, תשאלו שאלות, מכיוון שאני אגיד לכם, הרב הזה, הרב הגדול, הוא יכול להגיד דבר כזה, למה? הוא לא זקוק לשאלות של, של התלמידים כדי להחכים אותו. יש לו את הכיוון שלו, הוא אומר את הדברים, כן, אבל אני, בלי השאלות שלכם, הדברים שאני אומר הם לוקים בחסר, כי כל שאלה היא מעמיקה את מה שאני אומר. מה שאמרתי עכשיו כרגע, אם הוא לא יזכה לתגובה, עכשיו אני לא מאיים עליכם, אני רק יודע לכם, תשאלו. אבל אם אני לא אזכה לתגובה, אז בעצם, איך אומרים, אני משחק עם עצמי שחמט, כן? זה סימולטני מה שנקרא. אני משחק עם עצמי שחמט. כן? השאלה באה מני, התשובה באה מני, זה יד לוחצת יד, זה שוחד, זה לא... אני צריך איזה טיפוס שהוא הפוך, כן? איזה מישהו שונה מני. לא מי שעשה לי עם הראש ככה, כן? סופר על רבי יוחנן, אחרי שנפטר יש לקיש, אתם מכירים את הסיפור התלמודי המופלא הזה, בא במציע. לא זוכר את העמוד שמה. רבי יוחנן, מי שלא מכיר, ודאי ימצא חן בעיניו הסיפור הזה, מי שמכיר, ישמע איזה שוב פעם, כן? אז סופר רבי יוחנן שנפטר, החברותא שלו, ריש לקיש נפטר, והביאו לו את רבי אלעזר בן פדת, הביאו לו מישהו אחר, נדמה לי שזה רבי אלעזר בן פדת, אני מקווה שלא טועה, מישהו יודע, אם מישהו יודע אחרת, יאמר לי, בכל אופן, הביאו לו חברותא אחר, ורבי יוחנן, כל דבר שהיה אומר, סברה שהיה סובר במהלך הלימוד, רבי אלעזר היה אומר, כן, יפה אתה אומר, והיה מביא ראיה לדבריו, עד כמה הוא צודק, רבי יוחנן, עד כמה רבי יוחנן צודק. אז בחר רבי יוחנן, התחיל לבכות מרוב צער, והוא אמר, איפה ריש לקיש? מי ייתן לי תמורתו של ריש לקיש? שעל כל תשובה שהייתי משיב, הוא היה מקשה 12 קושיות, ועל כל פירוק שהייתי, ועל כל שאלה שהייתי שואל, הוא היה מביא 24 תשובות. איפה ריש לקיש? ושם בהמשך הסיפור התלמודי, לא רבים יודעים את ההמשך של הסיפור הזה, יש איזו נטייה קצת לא לספר את זה באותה תדירות שמספרים דברים אחרים, אבל סוף הדבר, וזה אנחנו חייבים לספר פה כדי להבין עד כמה חשוב שיש מי שמחכים אותך, ובלעדי זה חייך הם לא חיים. מה עשה רבי יוחנן? מה קרה לרבי יוחנן? השתגע, כך כתוב. ממש. בלשון התלמוד זה כתוב במילים אחרות, כוונה היא השתגע, יצא מדעתו. כן? שף דתי, דעתו יצאה, כן? שף דתי זה דעתו יצאה ממנו, נשתגע. וביקשו ממנו, ביקשו תלמידיו רחמים עליו ומת, כך כתוב. ביקשו רחמים ומת. הרבה פעמים אנחנו פוגשים בתלמוד, כן? ביקשו רחמים וחי. ביקשו רחמים ויצא, ועברי. פה ביקשו רחמים ומת. כי הרחמנות הגדולה ביותר לרבי יוחנן במצב שאין לו חברות המתאימה זה למות. לא יומן כי סופר. ודומה קצת לאותו תלמיד של רבי. כשנפטר רבי מן העולם, 10 תלמידיו או 8 תלמידים קיבלו 10 הנהגות. כן? לא זוכר את מספר התלמידים, אבל כל אחד קיבל הנהגה אחרת של רבי. והיו שתי תלמידים שקיבלו עליהם את ההנהגה המיוחדת של רבי, לא להביט מחוץ לדלת אמות שלהם, שרבי מימיו לא הביט מחוץ לדלת אמות שלו. אבל הם לא הצליחו. אחד מהם לא הצליח, רב ששת אם אין טועה, לא זוכר מי זה היה, לא רב ששת, שם שלו אחר, שכחתי, מחילה. לא הצליח. והתפלל וביקש רחמים ונתעבר בעיניו. הקדוש ברוך הוא לקח לו את ראיית העיניים, כדי שהוא לא ייקשל. כדי שהוא יוכל באמת לעמוד בהנהגת רבו, אם לא בעיניים פקוחות, לפחות בסגירת עיניים. הרחמים על רבי יוחנן, תראו, למה סיפרנו את כל זה? כדי לראות עד כמה חשוב שיהיה לאדם איזשהו סכין שהוא מתחדד על ירחה. אין סכין מתחדדת אלא בירח חברתה. רק שאדם אומר מילה ולא זוכה לתגובה, יש בעיה בתהליך היצירה. המציאות שלנו היא נבנית רק על בסיס של ככה זה עובד, אין מה לעשות. כך זה גם בתוך הטבע. היו זמנים כדור הארץ. כן? יש כאלה שסופרים בכלל מהמדענים, כן? לא כאלה שחוקרים את העידנים הקדומים יותר. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. נו, היו כבר מיליארדי שנים לעולם, זה לא קושייה על דברי חזל כמובן. ויש מדענים שמסתכלים היום, איך נוצרו העולמות, איך טבע, כל השינויים, ויש כאלה שאומרים, פעם בכלל, בכדור הארץ פעם, הירח היה יותר קרוב לארץ. לפי המדענים לפחות, אני לא חושב שזה עומד בסתירה עם דברי תורה, זה לא, ממש לא, זה מחקרים שאושרו בצורה מדעית. הירח היה קרוב יותר לארץ, כוח המשיכה של הירח פעל על הארץ, פעולות כאלו נמרצות, שגאות ושפל זה היה תופעות, היו גלים של, זה לא יאומן, אני אפילו לא יכול להוציא זה מהפה. כך היו מדענים, לא חייבים כל דבר כי הורים מתומים, אבל אי אפשר גם להתעלם. הם הורים שהיו גלים של 8,000 מטר, זה דבר מדהים. גלים, זה לא יאומן מה ש... אז יש כל מיני איורים וכל מיני אנימציות של גלים בסרטי המדע האלו, כן? איך נראים הגלים האלה? הכוח המשיכה של הירח היה כל כך עצום. אי אפשר, כל המציאות פה הייתה אלימה בצורה, לא יכול להתקיים פה אף אחד. אי אפשר. הים היה עולה ושוטף את רוב היבשת. אבל הם אומרים שמאוד יכול להיות שזה היה גם חלק מההסבר של יצירת החיים המורכבים. מה היה עושה הים? היה עולה גל, תארו לעצמכם, זה גל אדיר, זה היה גלי גובה. אין כוח משיכה, הוא מושך את הים ככה, בצורה כזו, כמו שמושכים אור ככה, מושכים אותו ככה. כוח המשיכה מושך את הים למעלה, היה נוצר גל ענק, הוא היה שוטף את היבשה, מושך מתוך היבשה כל מיני תרכובות, כל מיני מחצבים, מערבל אותו בתוך המים, ויוצר תשתית חדשה, גם בתוך הים וגם מחוץ לו. דבר מעניין. וככה נוצרו תרכובות חדשות שאפשרו ברבות הימים אפילו התפתחו של צורות חיים. זה דברים שצריך להבין אותם בצורה מדעית קצת יותר, זה סך הכל מה שאני אומר כאן כרגע זה כיתה א', כן? כי זה מה שאני מבין, לא יותר. אבל תראו, כתוצאה מההתנגשויות האלימות, ומה נגיד על התפרצויות של הרגש, כן? יצרו כל מיני טבעי נוף, יש מקומות שאנשים הולכים לגור, דווקא בנופים צעירים שנוצרו אחרי רעידות אדמה, בנורווגיה זה קיים הרבה. יש שם נופים צעירים, מה שקרוי. זה נופים שנוצרו כתוצאה מרעידות אדמה. כתוצאה מהתפרצויות של הרגש. אנשים הולכים לגור דווקא שם, כי זה המקומות הנפלאים יותר. למרות שהם יודעים, באופן חד משמעי, שהם יושבים לקו העתק, מקום של מפגש של לוחות, יודעים שהלחץ שם הולך ומתרבה, וזו רק שאלה של זמן מתי תהיה התפרצות חדשה. ואתה אומר לכפרי הזה, מה אתה יושב כאן? הוא מסתכל לך על הכבשים ועל הנוף, ואומר, אחריי המבול, לא אכפת לי שום דבר, אני מבסוט. בן אדם, אתה יושב על פי הרגש, בוא נראה לך את החריץ, הנה החריץ, אתה רואה את החריץ? הוא יושב שם מבסוט, זה מקומות יפים, כל מיני צורות חיים שנוצרות, זה לא יאומן, כמה שלא חוקרים את זה, נוכחים עוד ועוד לראות שבאמת החיים נוצרים כתוצאה מהתנגשויות. ההתנגשות שבין השכל לטבע שאלה אנחנו מדברים עליה פה, ההתנגשות שבין אדם לחברו במובן החיובי של בירור, או חברותה או מיטותה. במיטותה ממך, תן לי חברותה. כן, מה רצית לשאול? יש קשר בין הדברים, כלומר, אמרנו שהשכל קודם לרגש, מה זאת אומרת קודם לרגש? קודם כל, השכל לא קודם לרגש. הרגש קודם לשכל. הטבע קודם, הטבע המוסרי הוא קודם, הטבע המוסרי הוא קודם לשכל המוסרי. השכל מתחיל לעבוד רק כשהאדם נמצא, מה שנקרא גיל חינוך. גיל חינוך. וגם גיל חינוך זה דבר שמתפתח. גיל חינוך מתחיל בגיל 6 בדרך כלל. כל אחד לפי, כל תינוק לפי חריפותו, כך אומרים. גיל חינוך זה הגיל של הופעת השכל. אבל הטבע המוסרי כבר היה הרבה לפני. מה שנקרא, אקדמי טענתי. הוא, היצר הרע, מקדים את טענתו ליצר הטוב. והטבע מקדים את טענותיו לפני היצר הטוב. הוא נכנס לדין לפני היצר הטוב. שכל מופיע באיחור זמן. אבל, אחרון אחרון חביב. כלומר, קודם מופיעים היסודות הטבעיים. אחרי שמופיעים היסודות הטבעיים, מופיעים הכוחות היותר נעלים שהם עובדים על הטבע. אז מבחינתך, באמת, אתה צודק, נכון? השכל הוא קודם, באיזה מובן הוא קודם? כן? הוא הכוח שבאמצעותו הטבע יכול להשתכלל ולהתקדש. זה נכון. היסודות הטבעיים תמיד קודמים, ועליהם אנחנו עובדים. בעזרתם, באמצעותם. אסור לנו בשום פנים ואופן לפגוע ביסודות הטבעיים. אסור לנו. אנחנו צריכים לקחת אותם כמו שהם, ועליהם לעבוד. עליהם לעבוד. גם האמונה היא קודמת לדעת במובן הזה. האמונה הטבעית היא קודמת, זה דבר ברור. כן? שבא השכל, הוא מוצא לפניו כבר עולם אמוני טבעי, ואיתו הוא עובד. אבל לא שהשכל ממציא אמונה חדשה. כמו שאומר הפילוסוף בספר הכוזרי, כן? הוא מציע למלך כוזר, הוא מציע לו לבדות לו דת. בדה לך דת. לא, אנחנו לא בדים דת. הדת כבר נמצאת בתוכנו, זה נקרא אמונה טבעית. כן? השכל שמופיע מאוחר יותר, עם כל הכבוד, הוא צריך להתבונן פנימה ולראות שכבר קדמו לו עולמות טבעיים ואיתם לעבוד, בשיתוף פעולה. אגב, כדאי לדעת את הדבר הזה, ברגע שאדם מקלקל את העולם הטבעי שלו, ומופיע פתאום השכל, והשכל לא מוצא בסיס טבעי תחת רגליו, מה עושה השכל? או שכופר באמונה הטבעית לגמרי, כי אין שום הכרח לקבל אותה, כי היא כבר לא מופיעה בצורה חזקה בתוכו, או שהוא ממציא לו אמונה חדשה. אמונה חדשה. הכוח הטבעי של האמונה לא מספיק חזק כדי לכוון את השכל לבית המדרש. הוא מרגיש איזה ניצוצות של איזה כוח רוחני, יש בתוכו משהו טבעי, אבל זה כל כך מטושטש ולא בהיר, אז השכל מפספס. הוא לא מזהה את הכיוון שהאמונה מכתיבה לו. כן? פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. קח אותו לבית המדרש. יש מצב שפוגעים באמונה, שמופיע השכל, הוא מושך את הבן אדם לאמונות זרות. יכול לקחת אותו להודו, יכול לקחת אותו לאיזה מסגד, יכול לקחת אותו לאיזה מנזר, יכול לקחת אותו לאיזשהו מקדש. הוא לוקח אותו כל מיני מקומות. למה? כי השכל הופיע, תהה על שאלת החיים, ולא קיבל את המענה מהבסיס הטבעי הבריא. כך זה ביחס לאמונה, כך זה ביחס לכל טבע אחר. טבע מוסרי, אם זה מידת הרחמים, אם זה מידת החסד, אם זה לא תגנוב, אם זה לא תרצח. כשאדם מתפתח שכלו של אדם ולא תרצח לא חזק בו, או לא תנאף לא חזק בו, השכל יכול אפילו לפתח שיטה של כמה שיותר תנאף יהיה יותר טוב. עד כדי כך, כי אין מי שיעצור בעדו, אין את המצפון, אין את הנקיפה הפנימית, שאומרת לו, לא, אל תעשה. ואז השכל כביכול משוחרר ליצור עולם ערכים בדיוני חדש. ולא לחינם אני מעריך בזה, מכיוון שהטעות הזו היא שכיחה לא רק אצל עובדי אלילים, אצל כל אדם ואדם, וגם אצלנו. צריך לדעת, כל מקום שהטבע לא חזק, ככל שאנחנו יותר שכליים, זה יותר מסוכן. השכל הוא מבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. אם אין לך את היד המכוונת, אתה תומך גורלי. אתה שם את ידי על החלק הטוב ואומר לבחר בזה. אם אין את הכוח הטבעי שתומך את גורלנו, אנחנו בבעיה מבחינה שכלית. השכל יכול לקחת לנו למרחבים שלא שייכים לנו בכלל. אין את הכוח המצמצם, אין את הכוח העוצר, שמשאיר אותנו בחלקת האלוקים, לא הקטנה, חלקת האלוקים שלנו. זו בעיה. ואז האדם מתרחק, מתרחק, מתחיל לחיות בעולמים שלו שלו, בעולמות שלו שלו, ונופל, ונכשל, וסובל. עד שבסוף הוא אומר, אשוב לי אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה. הוא מתחיל לחזור ליסודות הפנימיים שלו, אנחנו רואים את האנשים האלה באים לפה יום יום למקום הזה. אנשים שנדחו, והתרחקו והלכו בעקבות כל מיני פיתויים וכוחות חיצוניים, והתעלמו מהקול הפנימי הזה, גם בגלל שהוא היה בעצימות נמוכה, תושטש, כן? הוא מם, הוא קע, באכזריות לפעמים. אבל אחרי כל המסע הגדול הזה, חוזרים חזרה לפה. אבל זה ייסורי. צריך לשמור על הכוחות הטבעיים מכל משמר, להיזהר מאוד מבחינת בתרבות העכשווית. יש נטייה לבוגדנות באופי העצמי, כן? בתרבות העכשווית שמטיפה לחיצוניות ולתענוגות ולמותרות. זה הכל בעל חשבון הטבע הפנימי. החל מהטבע הפיזי, בזה שאדם שותה קוקה-קולה. זה הבוגדנות מספר אחת. שאדם אוכל לא בריא, הוא בוגד בגופו, בחוקי הטבע של הגוף. דרך, עבור, דרך הבגידה בחוקי הנפש. שאדם כועס, שאדם עושה פעולות שליליות, זה בגידה בחוקי הנפש. בגידה בחוקים רוחניים. כן. אז זה לא שם, מעבר להרים, זה פה, פה, אצלנו, אצלנו. כל אחד צריך לשים לב לנקודה הזו. אנחנו אנשים טובים בסך הכל, אנחנו רוצים את האמת. אבל צריך לדעת שגם אצלנו יש מה לעבוד בעניין הזה. ואני מוכן להתנדב ראשון, אין שום בעיה. מוכן להודות בזה בלי שום קושי, אני יודע את זה. כן. אבל כדאי שכל אחד ישים לב וישייך את עצמו למודל שעליו אנחנו מדברים, כי הרי זה בסופו של דבר תפקיד לימוד המוסר. זה התפקיד של לימוד המוסר, זה לא איזשהו... כן, איזשהו, אני יודע, תרבות פנאי כזה של הרחבת אופקים. לא, פירוש לה, פירוש לה. כן. מי שרוצה לשאול? ראיתי פה. כן.
בן אדם צורך עניין שנגיד היה חי כמה עשרות שנים, לא התייחס לאמונה הטבעית, לתפשות הטבעיות, אינטואיציה. כשהוא רוצה לחזור אחורה, אז אותה אמונה טבעית והאינטואיציה זה מהול והרבה דקלוף. זאת אומרת, הוא לא מקבל משהו כאור. אז איך הוא יודע להפריד, לשים לב, לנקות את זה? זאת אומרת, אותה אינטואיציה שהוא חושב, שהוא מרגיש
שזה
אינטואיציה, היא מעולה בהרבה דברים.
כן, כן. כן, נכון. זאת אומרת, גם שאתה אומר ככה, זאת אומרת, אדם עושה את המסע הגדול שלו ורוצה לחזור. חוזר לבית המדרש, חוזר לשורשיו, כן? אבל כשהוא חוזר לשורשיו, אז עדיין יש איזשהו תערובת של שתי זרמים. צד אחד, הזרם האינטואיטיבי, האמוני, אבל הוא מתערב בהרבה סיגים של... לאורך השנים. כן, נוצר פה איזה מין, הייתי אומר, איזה מין אפיק מלוכלך כזה קצת, כן? יש פה מים, יש פה זרימה, אבל יש הרבה לכלוך בדרך. יש פה איזה, צריך לנקות, צריך לטהר את זה. טוב, בשביל זה אנחנו פה, תשמע. בשביל זה אנחנו פה, כן, באמצעות לימוד תורה, התורה מלמד אותנו איך הדברים צריכים להיות. כן? התורה מלמד אותנו איך הדברים צריכים להיות. כן? איך צריך להיראות רגש. איך צריך להיות מורגש, רגש של אהבת השם, רגש של אהבה כלפי הזולה. תורה מלמד אותנו את זה, כהתנסות בתוך בית המדרש, כן? בהדרכה צמודה של מושגי תורה. כן? בהדרכה צמודה של מושגי תורה. להעמיד את עצמנו כל הזמן מול המושגים. כן? זה הדבר היחידי שיכול להציל אותנו. לעמוד מול המושגים. העולם הספונטני, העולם הסובייקטיבי חייב לעמוד מול מושגי התורה. זה הסיכוי היחידי. אין לנו אפשרות, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. כן? הזרמים המתערבים האלו שבאמת יוצרים מצב של ערבוב ולכלוך, חייבים את זה להכניס לבית הזיקוק של התורה. וכשאני אומר בית זיקוק של תורה, הכוונה היא שאדם יושב וילמד בעומק. כי גם בתוך לימוד התורה, שאדם לומד מושגים, הערבוב והכישון המזוהם הזה לפעמים יכול להתערב לו בתוך הלימוד, ולא לאפשר לו לבנות את המושגים בתארתם. ולפעמים האדם קופה את המושגים החלקיים שלו במהלך הלימוד, אם זה על הרב שלו, ואם זה על החברותה שלו, הוא רוצה, כן? הוא רוצה להרגיש נוח עם המצב שלו. אז הוא לא נותן לשכל להוכיח אותו. הוא לא נותן למושג להתברר עד תומו. בין אם הוא לומד עצמו בספר, בין אם הוא שומע את זה מאחרים. אני זוכר את עצמי שהגעתי לפה. באתי מושגים בולבלים לגמרי. הייתי אצל מישהו באיזה ליל שבת, הייתי אצל אב הבית שהיה פה דאז, לפני הרבה שנים, פעם אב הבית היה גר בתוך המכון, היה להם דירה פה, אז הוא היה גר פה. כבר הוא, אז זה גבעת מרדכי. לא, הוא עבר כבר לגבעת מרדכי, כן? ואני הלכתי בליל שבת לגבעת מרדכי לבקר אותו, ליל שבת, הלכתי ללמוד איתו קצת. שבת חורפית, כן? שבת ערב ארוך, הלכתי אליו, ישבתי איתו שעתיים. יהודי, תלמיד חכם, רציני, ישב בירר, משך כמה וכמה שנים את המושגים, ואני יושב איתו, הוא אומר לי, דבר, שיחה חופשית. מה אתה אומר על עם ישראל? מה אתה אומר על זה? מה ההשגות שלך? מה המחשבות שלך? ואני אומר מילה, משפט, והוא עוצר אותי, בוא תשמע מה יש לתורה לומר. אני אומר עוד משפט, בוא תשמע. אחרי שעה וחצי הרגשתי פשוט, כמו אחרי רעידת אדמה, לא נשאר כלום. פשוט, אחרי טורנדו, אני יודע מה, באיזה מהירות, כן. שום דבר לא נשאר. העיף לי את הגג, העיף לי את הקירות, הרג לי את הפרות, הכל. שום דבר לא נשאר. אני פשוט עומד על אדמה חרוכה, בקושי זה נדע לבוש לגופי. אבל מה עשית לי? עכשיו תתחיל להיבנות. וואי, וואי, וואי. יש פה איזה רב שעושה את זה לבנות. זה טוב, זה טוב. זה טוב. לא כל אחד יכול לעמוד בזה. בכל עובד, 240 קשר, מהירות לקילומטר לשעה, ורוח כזו, זה לא דבר פשוט, מפרק הרים. אבל כנראה שהוא יבחין, שיש לי אולי את הרצון, את היכולת, או באמת, באתי לחפש אמת, אז הוא החליט, להעמיד לי בפני אמת. גל של עצמות הוא עשה ממני. גל של עצמות, יש לי רק קרקע לרגליי, זה הכל. רק קרקע, ברוך השם, קרקע, הרצון היסודי שלי לחזור בתשובה, זה מה שהוא השאיר. מעכשיו תוכל להיבנות. איזה מחיקה. זו מחיקה. אגב, הכל בנימוס. עם כוס קפה, שתיים סוכר, עוגיות, הכל בסדר. חיוכים, משפחה חמודה, מתוקים, ידים, פאות מתוקים כאלה, בלונדים. הכל בסדר. אווירה, הכנסת אורחים כמו פטע, הכל בסדר. אבל הקטישה הזו, פילפלי. מה לעשות? אנחנו עקשנים, ואני אומר לכם, יש אנשים שנמצאים פה. נמצאים פה. אני רואה את המהלך שלהם. עד כמה קשה להם להתקלף מהמושגים. כמה קשה לנו לעמוד מול המנורה הטהורה של תורה, מול המושגים, לא פשוט. זה חיתות בבשר החי. זה לזוב דם לפעמים. זה לא קל. למה אני אומר לזוב דם? כי מה היה הדם הקודם שלך? המושגים האלה, זה הדם שלך. עכשיו מקיזים לך את הדם, זה מין עירוי דם כזה. אני אומר לכם, זה כואב, זה כואב. זה חודר לכל המרכזים של התודעה שלך. זה פשוט מוציא לך את הדם הקודם, מכניס דם חדש, ואתה בתקופת מעבר, אתה מפורק. אתה... ככל שתחיש את הפעולה הזו בענווה, ככל שתכונת הענווה הנפשית היא יותר גדולה, אהבת אמת, ככה הדם החדש ייכנס, יתחיל להתגלגל, כן? בתוך המעגל הזה של הגוף, להחיות את הגוף, את כל חלקיו, חלקי הנפש, חלקי הרוח, ככה זה. אז גם אצלנו זה קורה. זו הבעיה של בעלי תשובה. למרות ההתלהבות הראשונית, ואולי דווקא בגלל ההתלהבות הראשונית, יש להם הרבה פעמים נטייה לחשוב שהם כבר יודעים מה שהם אומרים. צריך, אם כן, בגבורה אדירה, כן, להיכנס למהלך הזה. כן. מי שרוצה לשאול שאלה? כן.
אני אומר שצריך להתקדם לכיוון, לשנות את הטבע של אדם. אבל איך לשנות את הטבע בלי שכל? איך בעצם...
כשלאדם אין עדיין שכל, כן? כשאדם אין עדיין שכל, אז זה זמן שההורים מחנכים אותו. ההורים מחנכים, ילד קטן, ההורים מחנכים אותו. הם קובעים לו את הגבולות, אין מקום להסביר שום דבר, זה עובד, כן? זה עובד באופנים אחרים. ההורים קובעים את הגבולות, זה אסור, זה מותר. אם הוא עושה דבר מסוים שכדאי, שראוי לעשות, הוא מקבל מתנה. אם הוא עושה דבר שאסור לעשות, הוא מקבל נזיפה. ככה מחנכים ילד, אין לו דעת. כמו בהמה מחנכים אותו. אבל זה לא לגמרי כמו בהמה, כי אם הילד רואה את ההורים שלו, מעניין, למרות שהוא קטן ואין לו דעת, כן? כשהוא רואה את ההורים שלו מתנהגים יפה, הנפש שלו או נשמתו קולטת את ההתנהגות הזו, ואז שיבוא השכל, השכל יעבוד על מה שנקלט, כן? מהדוגמה האישית של ההורים. אבל ככלל, כאשר האדם הוא עדיין נעדר שכל, בין מפאת קטנותו, בין מפאת גסות שכלו, כמו שהוא יביא את הקטגוריה של האנשים גסי השכל, שאדם נמצא במעמד שכלי נחות, בין מפאת קטנותו, בין מפאת גסות שכלו בטבע, באופן טבעי הוא גס שכל, או בין במצב שהוא סך הכל שכלי, יש לו שכל, אבל עכשיו השכל לא איתו, עכשיו הוא רעב, עכשיו הוא עייף, לא יודע מה קרה לו. במצבים של חולשה שכלית, אדם חייב להיות בהדרכה. חייב להיות בהדרכה. צריך להדריך אותו. גסי השכל, אין להם יכולת לטפל במושגים הטבעיים. אין להם יכולת. אדם שהוא גס שכל לא יכול לברר מה הם רחמים. לא יכול לברר מה הוא חסד באמת. אין לו את העומק הדרוש. אין לו את העומק הדרוש. הוא מרגיש, ודאי שהוא מרגיש. מרגיש אפילו יותר מיוחד. אצלו הטבע... לא, הוא מרגיש אפילו יותר מיוחד. הוא מרגיש יותר ממך, למה? כי אצלו הטבע תמיד הוא חזק. מתי הטבע מתחלש? מתי הטבע מתחלש? שהשכל מתעורר. צריך לדעת. כי השכל הוא כוח הפוך לספונטניות ולזרימה. השכל הוא כוח שואל. הוא כוח שואל. ברגע שאתה שואל, באופן אוטומטי, זרימת הנהר מועטת, כי כל שאלה היא בעצם מטילה ספק בדבר. ברגע שמתפתח השכל, הטבע מתחיל להעיט את תנועתו, באופן טבעי. עכשיו, מי שאין לו את המעלה השכלית בצורה בולטת, התנועה הטבעית ממשיכה לפעול. למה? כי אם נעצור לו, תחשבו מה זה, אם גם נעצור לו את התנועה הטבעית וגם שכל לא יהיה לו, מה קרה פה? אין לו שום מנהגה. אין שום דבר שיניג אותו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מי שקיבל שכל, התנועה הטבעית שלו נכנס למצב של חריפה, של העתה, של רגיעה, של, כן, איזה הנמחה. ואז על ידי הנמחה הטבעית, מה זה עוזר? השכל יכול להשתחרר, לשאול את שאלות התנאי. כמה, למה, איך, מתוע, מדוע, ומי מאמינים, למה מאמינים, מה זה אמונה? כל השאלות האלו יכולות להתפתח רק על בסיס של השקטת הטבע. כי אם הטבע האמוני יפעל בעוצמה, לא שואלים כלום. במקום שיש טבע דומיננטי, אין שכל. ויש אנשים שתפקידם זה לא לעשות את הבירור השכלי הזה בצורה עמוקה. לכן ריבונו שלם נתן להם טבע דומיננטי, קצת שכל, קצת שכל כדי שיוכלו לפחות להסיר את הקליפה הבסיסית של הטבע, ועם זה הם חיים. אבל אנשים כאלה צריכים שמירה, שתמיד יהיה בסביבתם אנשים בעלי שכל. לא בגלל שהם מבינים דברים עמוקים, הם לא יבינו אף פעם דברים עמוקים, אבל חשוב שיהיה סביבם, כן, איזשהו אנשים בעלי שכל שישמרו על הסטיות שלהם. כן? ישמרו על הסטיות. איפה ראינו את השמירה הזו? איפה ראינו את מערכת היחסים הזאת באה לידי ביטוי בהיסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה במאות השנים האחרונות, הגאון מווילנה והחסידות. החסידות היא ליבטה מאוד את הרגש האמוני, זה עיקר חידושו של בעל שם טוב לפחות, כן? אל מול העמך, חוטבי העצים ושואבי המים, פשוטי עם ישראל, בעלי הלט האמוני הפשוט, בא בעל שם טוב ועורר באמת זה, ראה הגאון מווילנה ממקום מושבו בווילנה, שנהר הטבע עולה על גדותיו וגער בו. זו גערת התורה, גערת השכל. ברגע ששמע הגאון את הסיפורים שמתחילים להגיע משם על חסידים שוטים ועל רבים שנהפכים כאילו לעבודה זרה בעיני מאמיניהם, צעק הגאון מווילנה צעקה אחת שהתפשטה על מרחב של 400 פרסה על 400 פרסה. כל עם ישראל של אז הזדעזע מהקריאה הזו של הגאון מווילנה. עם הסיפור הפיקנטי שהוא לא קיבל לביתו את האדמו"ר מלאדי, לא היה מוכן לקבל אותו כמחאה, לא מוכן, עד שלא יושם סוף, כן, להתפוצצות הרגשות הזו, אין עם מי לדבר. לא מדברים. תבינו, הגאון מווילנה הוא לא סתם איזה, הוא תמיד נקרא בפי הגדולים, איך הוא נקרא בפינו? כן, בכלל גם העם. הגאון החסיד, הוא גם גאון וגם חסיד. אי אפשר להאשים אותו בזה שהוא לא רגיש ולא יודע את ערכו של הרגש. מה פתאום? שם, בנקודת הזמן הזו, בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו נפגשים עם שתי המעגלים האלו והחיכוך ביניהם. המעגל הטבעי שעולה על גדותיו בעוצמה אדירה, והמעגל השכלי שעוצר אותו, מגביל אותו. ותראו כמה הועילה הגערה של הגאון מווילנה. ברוך השם, הרבה קושי מוצאים היום את התופעות שהיו אז, וחסידים לומדים הרבה תורה, ומצטיינים מאוד בתורה, ועושים סיומים לשס ולרמב״ם ולמשניות, לומדים המון, המון תורה, חסידויות מלאות תורה. אני מדבר על חסידויות של הבעל שם טוב, כן? מיסודו של הבעל שם, המון המון תורה. הדף היומי זה סוכת שוב, כן? דף היומי, כן? כל חסידויות מלא תורה, לומדים בלי סוף תורה. יש אומרים שזה גערתו של הגאון מווילנה. אז אדם שרואה שהוא לא נתברך בעוצמות שכליות של יכולת העמקה וחדירה לעומק המושגים, ידע שהוא גם לא נצטווה לזה כנראה, אבל יחד עם זה, טוב שאוזנו תהיה פתוחה וליבו פתוח כדי לפעמים לקבל תוכחה או גערה כדי שלא יעבור את הגבול. במיוחד שהוא מגובה יותר מדי מאנשים כמותו. חברה של אנשים כאלו של גסי שכל, מחזקים אחד לשני, זה השפה שלהם, אז זה מאוד מסוכן. כדאי למנות שומר ראש שבא מהסקולה הליטאית, קצת עם שכל חריף, קצת עם יכולת העמקה וביקורת, כדאי שתעמידו לכם אחד כזה וגם תשלמו לו, אז יהיה בסדר, תודה רבה. נעצור.